היוונית, מוכרים את החוכמה היוונית, עסקנו בשבוע שעבר, ראינו את המקורות בגמרא מסכת מנחות, המקבילות של זה בש"ס, ערום שמלמד לנו חוכמת היוונית, ראינו את שעות הראשונים השונות, חילקנו את זה לשלוש אסכולות אם אתם זוכרים, שיש שעות ראשונים בנושא הזה של היחס ללימוד חוכמת היוונית, הייתי אומר גישה של הרמב״ם שבטל מן העולם ולכן הכל מותר בלמידה, אין שום חוכמה שאסור ללמוד אותה לכאורה לפי הרמב״ם, הגישה ההפוכה קיצונית, הכיוון ההפוך, שהכל אסור, כל חוכמות הטבע, זה פגישת אמצע שבה ראינו כמה וריאציות שונות, בסדר? עכשיו ברשותכם, חשבתי היום שנלמד ביחד דברי המהר"ל משתי סיבות. קודם כל כי הוא מעניין מאוד, הוא סוקר סקירה, ויש בו דיונים פנימיים ונקודות וכו', ובית, וכמה אנחנו רוצים בסופו של דבר, אני רוצה בסופו של דבר שנגיע לעיון בהגות החסידית בנושא הזה, לעניות דעתי, נראה לומר גם באופן כללי וגם בהקשר הזה ספציפי, שההגות החסידית מאוד נבנתה פה על דברי המהר"ל.
בספרים
ובסופרים. בדיוק, אז לכן צריך להרחיב כמה מילים בכלל על הקשר בין המהר"ל לחסידות. לפני שאנחנו ממשיכים הלאה לנושא שלנו, נדבר כמה מילים על הקשר בין ההגות של המהר"ל לבין תורת החסידות. בפועל, אתה כמעט ולא מוצא ציטוטים של ספרי המהר"ל וספרי החסידות, חוץ מרב צדוק הכהן מלובלין, שמצטט אותו גם לא המון, אבל יש פרויקט השו"ת, זה לא כל כך מסובך למצוא, יש כמה עשרות ציטוטים, כשאני אומר לא המון, במובנים של רב צדוק זה לא המון, יש כמה עשרות מובאות שמובאים ממנו, חוץ ממנו, פשוט נורא משום, זה לא מסובך כל כך, אתה כותב בפרויקט השו"ת מהר"ל, מהר"ל פראג, פראג וזה וזה, ספרי חסידות, שהוא כמובן שאין בפרויקט השו"ת את כל ספרי החסידות, אבל
חב"ד,
מה? אני כבר מגיע לחב"ד, שנייה, עוד רגע, זה מה שאופיר יזכר, רגע, עוד שנייה אני אגיע לחב"ד, שזה נגיע לפני עצמו. אתה מחב"ד, בקיצור, זה יוצא, איזה 300, משהו כזה, כן? אבל זה לא כמות משמעותית. השפת האמת גם כן יחסית, לא מעט פעמים, יש גם כמה עשרות, יש בצדו כמה עשרות, בשפת האמת כמה עשרות, חוץ מהם כל השאר זה פעם פה, פעם שם, אתה לא מוצא אף אחד מהם שמזכיר יותר מדי. עכשיו, בחב"ד זו תופעה מאוד מעניינת. הזכורים מועטים מאוד, אם תחפש פרויקט השו"ת תמצא מעט מאוד, אין פרויקט השו"ת הרוב כתבי חב"ד חוץ מתניא, אבל יש מאגר שלהם, כן, שאפשר לחפש שם, מעט מאוד תמצא הזכורים. מצד שני, ההשפעה היא אדירה, והטענה היא, זו טענה שלא אני אומר אותה, אלא אומרים אותה למשל על פרופסור דוב שוורץ, בספר שלו שהוא הוציא עכשיו, שיש בספר זה גם הרבה בעיות, לא משנה, כן, בספר ובסופר יש הרבה בעיות, אבל יש גם דברים טובים, הוא מראה ממש בעליל, השפעות מאוד משמעותיות של המהר"ל על חב"ד. אלא הוא טוען טענה שהוא מבקר אותה, אבל אפשר לקבל אותה כלגיטימית, שמאחר במהר"ל היה בסופו של דבר חוקר ופילוסוף, ובתפיסה החבדית החסידית יש הסתייגות מסוימת מהגישה הזאת, אז לכן הראשה הייתה לא להזכיר, הוא אומר מה זה כתוב, הוא אומר דבר בשם אמורו, מביא גאולה לעולם, זה לא יפה שככה עשו, לא בטוח, אלא בדרך הזאת נקט מורי ורבי רב ישראלי זצ"ל, כשהתווה את הדרך לכתיבת דעת מקרא, אתם יודעים זה, הרב ישראלי היה העורך ההלכתי של דעת מקרא, כן? שהם לא מודעים לזה, כל מילה נכתבה תחת פיקוחו. כל כרכי דעת מקרא מאחל מבראשית ועד סוף התנ"ך. הוא ראה בזה מפעל חשוב מאוד, הוא השקיע בו המון, המון אנרגיות, המון זמן, שלא היה לו כידוע. וכשהתחילו את המפעל הזה, והוא ישב איתם עם אנשי המוסד הרב קוק וכו', והוא התווה את הדרך. אחד הכללים היה שאנחנו נזכיר חידושים של מפקרי מקרא בלי להזכיר את זה בשמם. עכשיו, כשהתחלתי ללמוד סדת מקרא בצורה יותר עיונית, וראיתי כל מיני דברים שמוזכרים אצל מבקר מקרא, אז באתי פעם אחת לרב ישראלי ושאלתי אותו על זה. אז הוא אמר לי, כן, התוכן שלהם טוב, הוא לא רוצים שאנשים יושפעו מה... זה לא משהו שהשתמש בלדעתי, אני לא זוכר, עברו 30 שנה מאז, לא רוצים שאנשים ישתמשו בתומעה שיש בהם, אנחנו אומרים, זה תוכן, אני אגיד, אמרתי לו, מביא דבר, אומר דבר שהם אמרו, מביא גולה לעולם, אז הוא הראה לי מישהו מהאחרונים שם על הגמרא מגילה, שאומר שזה דווקא בישראל ולא בגויים. פה זה גוי.
מה? מה העניין בכלל להביא את הפירוש שלהם? כאילו מה, חסר פירושים?
כן, כן. חסר פירושים, כן. תתפלל לדעת, אבל במקרה המקרא לפעמים אומרים משהו שאף אחד לא חשב עליו לפניהם. קודם כל, במישור אחד הם ודאי יש להם עוצמה אדירה, וזה הידע הריאלי שלהם. הם מכירים כל מה שעסקו, 200 שנה האחרונות חפרו, גילו שפות, גילו ממצאים היסטוריים ארכיאולוגיים. כל הידע הזה לא היה אותו לראשונים לאחרונים, כן? אז הם לא ידעו אותו, והם יודעים אותו. ומביאים דברים טובים. עוד רגע נראה, אבל גם אם נגיד שתורה בגויים אל תמיד חוכמה, כן תאמין. עוד רגע נראה את המש. זה השאלה עכשיו, עוד רגע נראה את המהר"ל, איפה קו הגבול לחוכמה לבין תורה, זה השאלה שלנו, בסדר? אבל לפרש, תן לך דוגמה מאוד מאוד קלאסית, הפרשנות של מקומות במקרא. מה זה המקום הזה? איפה זה קדש ברנע? איפה זה? כל מיני דברים כאלה, כן? שמות כל מיני דברים בסגנון הזה, כל מה שנקרא ריאליה מקראית. זיהוי מקומות, זיהוי, כל מיני כלים, מוזכרים, דברים, כל מיני דברים. מה זה? צפיחית בדבש. מה זה צפיחית בדבש? מה זה? תסוך השמן? מה זה? כל מיני מונחים של מוזכרים, כלים של המקרא, כל מיני דברים כאלה. בזה, לחוקים החדשים, יש כלים שאין לנו אותם, מה השאלה בכלל?
וזה עיקר גדר של חוכמה בגוי?
יכול להיות שזה חוכמה, כן. או שזה פרשנות לתורה. אבל זה הפרשנות, זה לא התורה עצמה. בפירוש התורה אני יכול לקבל מהם. זה דבר שוודאי שיש לנו לקבל מהם. מה זה ודאי? אני הקטן סבור ככה, כמו אני חושב, הרבה מאוד, לא אמרתי שכולם יחתמו על זה, ודאי שלא. יש אגפים שלהם בעם ישראל שיגידו שאסמי להזכיר, בשום פנים ואופן, הכל שמה ולרות רוח, וכו'. עכשיו, האם לאמץ דברים שהם אומרים גם בדברים אחרים, שהם לא רק ריאליה, אלא דברים יותר פרשניים, זה כבר שאלה טיפה יותר מורכבת. לדעת מקרא אין באמת הרבה כאלה דברים, יש מעט מאוד. מה שמביאים מהם זה בעיקר ריאליה, זה מביאים הרבה מאוד, נגיד תפחו ישר יהושע, מלא מלא שם, יש המון המון נזכורים, של כל הזיהויים, כל הדברים המקורות, כל הערים השונות שמוזכרות שם, איפה הם היו וכן הלאה לזו הדרך, שם מובא מזה הרבה מאוד, ולא בשם אומרם, כאחד משמעית. שאלתי את הרב ישראלי, ואם יהיה מחר מחקר, מבקר מקרא יהודי, ויש, מה זה אם? יש, כן? האם נביא ממנו או לא נביא ממנו? אז אני, האמת היא לא לגמרי זוכר מה הוא ענה לי, הוא כזה ככה הלך ימינה ושמאלה, הוא לא אמר, אם היה מדברים ברורים הייתי זוכר, אני לא רוצה להגיד מה שאני לא זוכר מפורש, אבל כאילו הרושם היה שאנחנו נביא ממנו, וצריך לשאול פעמיים, אם להזכיר בשמו או לא להזכיר בשמו. אולי הוא אמר, מה שכתוב בפוסקים, בספרים, בפרשנים על מגילה, שלא להביא בשם אמורות, זה דווקא על ישראל, זה גם על גוי, גם על ישראל רשע, נקרא, נכנס בתור, זה לא כל כך, לא בין ישראל לגוי, אלא בין צדיק לבין גוי. עכשיו, בין כך ובין כך, לכאורה לפי המהר"ל, יש להשתמש בזה, כי המהר"ל בטח לא היה גוי, בטח לא היה רשע, גם חב"ד לא חושב שהיה רשע, כן? היה יהודי, צדיק גדול וגאון עולם עצום, גם אם הוא לא, אף אחד לא חולק על זה, בסדר? אז אם ככה, למה לא להביא דבר שם אמורות? אבל, כאילו, הכיוון, אותו כיוון, שיש לפעמים מקום שאין לי ברירה, אני נאלץ. לוותר על האמירה של הדבר שאמרו, מפני שהאומר יש לי איתו איזושהי בעיה כלשהי, שוב הוא לא פסול, הוא לא שיגץ, אבל הוא, בשיטה שלו יש בה גם כשלים מסוימים, ואני רוצה מבחינה חינוכית, קצת אחד להשתמש בדבריו, בצד שני, ואז האמירה היא, ששמעתי פעם מישהו, יש שתי אפשרויות, או שאני, להביא אותו בשמו אני לא אביא, או שאני לא אביא אותו, או שאני אביא אותו בלי להגיד את השם, נו מה עדיף? מה היה רוצה האדם, מה אני רוצה שאחרים אותי יעשו בדבריי? בסדר? מה אני מעדיף? אני אשמח שיגידו בשמי, אבל גם לא יגידו בשמי. אני אשמח שיגידו, משהו שלא יגידו יותר טוב, נכון? אז גם פה, כאילו, באו אדמו"רי חב"ד ואמרו לדורותיהם, מיוחד הצמח צדק, שהשתמש במהר"ל המון, וגם כמעט בלי להזכיר, מזכיר פה ושם, אבל בטח לא ביחס לכמויות שהוא מזכיר, חוץ מאשר בספר אחד, ספר חקירה שלו, ששם הוא ממש בונה אותו למהר"ל, חוץ לספר הזה, בשאר הספרים, הוא כמעט לא מזכיר את המהר"ל, אבל הוא משתמש בו המון, בלי סוף, ממש, אפשר לראות, וזה משפטים צוטטים, ממש, זה דברים ברורים, לא שאלה בכלל. האמירה היא, להביא אותו אני לא יכול חינוכית וכו' וכו'. בעצם אתה רואה פה גישה עקרונית בעולם החסידי, של התייחסות מסויגת למהר"ל, מצד אחד כגדולי העולם וכו'. עד כדי כך, שהזכיר רב אופיר קודם בפתיחה לספר התניא, שאותה גם כן לומדים בחב"ד בעיון ביום הראשון, מפי ספרים ומפי סופרים. מה זה ספרים, סופרים, רבותיו, הרב המגיד, אדמו"ר הזקן, ואדמו"ר בעל שם טוב. מפי סופרים, מהר"ל ושל"ה. ככה זה מסורת חבדית. מה? ככה כן, זה מסורת חבדית עתיקת יומין, היא מופיעה כבר בספרים חבדיים לפני הרבה שנים, כנראה היא אותנטית, היא לא סתם איזה המצאה. גם אין סיבה שימציאו את זה, אתה מבין? זה לא, למה שיגידו דבר כזה אם זה לא נכון? יש דבר שצריך לפעמים, מסורות חבדיות או מסורות חסידיות בכלל, לפעמים חשודות, אבל כשאתה, יש סיבה לחשוד, פה אין סיבה לחשוד, אז למה לא? כן.
אומרים ש...
כן, 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 זה עניין גדול אצלה, שוב, אני אומר, המהר"ל בחב"ד הוא דמות מאוד מכובדת, כל בניין השושלת של דוד המלך בנוי על זה. למה הרבי המשיח? כי הרבי הוא צאצא של אדמו"ר הזקן, אדמו"ר הזקן צאצא של המהר"ל, והמהר"ל יש בירת וחצי, דוד המלך, בן אחר בן. בסדר, ברור שהמהר"ל הוא דמות נכבדת מאוד בחב"ד. אלא, אמר לי פעם, אני זכיתי מאוד בקשר הדוק מאוד, לא יודע אם שמעתם על הגאון הגדול, רבי נחמן מנדל וכתר, שמעתם עליו?
כן.
אתה שמעת, זה לא חוכמה. ממני שמעת, או שלא ממני, לא משנה, אבל בסדר. יש יהודי, סיפור מאוד מעניין לפני עצמו. הוא יהודי גדל בסטמר. והיה בגיל 30, הוא מונה לתור שיבה של סטמר בניו יורק. אחת, בני רבות, יש שם כמה שיבות, אחת. ואיכשהו פתאום נפס לחב"ד. היה בקשר עם רבי יואל כהן, הוא נהיה ממש ממש קשור אליו קשר הדוק, אחרי זו של הרבי. והוא לקח אותו לרבי, והיה צריך כמה פעמים וכו' וכו', ו... הוא ממש התחיל להיות חבדניק, החבר'ה בסטמר תפסו את זה, וכידוע, סטמר וחבד, זה כמעט כמו שסטמר שונאים את סטמר. כן? כמעט כמו שסתמר א', סמין סתמר ב', כמעט אותו מדרגה. קיצור, תפסו אותו במקווה, תלשו אותו החוצה, מינוס 10 מעלות בניו יורק, משהו כזה, זרקו אותו תחת איזה נהר, תחת איזה גשר, אחרי ששמרו אותו, כולם מצאו אותו ברגע האחרון, קחו אותו בית חולים, הרבי בא לבקר אותו, זה אחת היציאות היחידות שבמשך 50 שנה לא יצא, מה זה, 40 שנה, אחת היציאות היחידות שהרבי יצא, הוא הגיע אליו בית חולים, הוא אמר לו, אני כבר קניתי לך כרטיסי טיסה, אתה מפה יוצא ישר לארץ, אתה לא נשאר פה אפילו יום אחד. ושנים לקח סיפור שלהם, היה לו מלא ילדים, אז 10 ילדים, לקח שנים, הצליחו להוציא את כל הבנות, ממוסדות שהיו בפנימיות של סאטמר, משפטים, בלגנים, שנים לקח. בסוף ברוך השם, הביאו את כולם, עלו לארץ, גידלו אותם יפה, מאוד משפחה מופלאה ביותר. הוא, תפקידו הרשמי זה ראש הכולל של חב"ד בקריית מלאכי, למרות שזה פרט שולי בחיים שלו, הוא בעיקר הוגה בפנימיות, בחסידות, גאון עולם עצום בנגלה ובנסתר, הרב מנחם מנדל וכטר. מנדל וכטר, השפיע חסידי מנדל וכטר. הוא ממש מהעמקנים היותר גדולים שיש, אני מוכן להגיד שדעתי הוא גדול לעמקנים, למרות שא' אני לא יודע כי לא מכיר את האחרים, וב' אני נוגע בדבר כי אני זכרתי ללמוד ממנו, אז יש לי, תניש, תמיד, אם אתה רוצה לדעת על רב כמה הוא גדול, אל תשמע את זה מהתלמידים שלו, כי תמיד התלמיד מגדיל את הרב, כי אם הרב גדול אז גם אני יותר גדול, כן? אז לכן אני לא יודע אם אני אובייקטיב בנושא הזה, אבל הוא באמת ענק, הוא ענק, הידע שלו בספרי חב"ד וקבלה הפנימיות הוא עצום, עד בלתי רגיל. הבעיה היא שהוא מדבר במבטא הונגרי חריף, ולהבין, להבין נויסוי זה קצת קושה. אז לכן, אז קושה. אז לכן, שיעורים שלו זה בחב"ד, לומדים, יש הרבה חדה, אבל בעולם הוא לא כל כך נפוץ, אבל שיעורים מופלאים, מסודרים, מובנים. חוץ מהשפה, נופת צופים, ממש, גם בתוכן, גם במבנה, בהסברה, ממש תותח. באמת, אדם גדול מאוד. אם אתם רוצים פעם להביא איזה שיעור פה, אורח משהו רציני, תביא אותו, יכול להיות נחמד, אני לא יודע, כאלה. מי ייהנה מזה, צריך לראות, שיתאים לשטח, מה שנקרא, אבל נראה לי שהרב ינון כבר מתכנן להזמין אותו, אני רואה, כן, כן, כן.
שמוחד עם החיבור למחבד.
כן, כן, כן. טוב.
מה
נקרא
את החיבור למחבד
לסתם? מה?
מה נקרא את החיבור למחבד
לסתם? וואי, 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 וואי. קודם כל ברור שזה נקודה, יש כמה נקודות. הפוליטיקאים טוענים שהפיצוץ עושים הציונות. מה שבגלל שהרבא כאילו, הרבא ודאי לא הציוני, כן,
חב"ד, אבל... חב"ד גם היה נגד
הציוני. כן, אבל המדינה הייתה דוגמת משהו לגיטימי בעיניו, שסביב זה, זה היה... כאילו, מישהו אמר לי פעם, זה כמו ש... למה אמרתי שסתמר הכי שונאים סתמר? זה כמו שמרכז הכי שונאים את הרמור. זאת אומרת, מי שפרש ממך, אתה הכי שונא אותו, כן? לא שונא, אתה הכי שונא, שונא יהודי, אבל אתה איתו בהכי מימות. אז אני צריך לזכור שהרשב היה אנטי-ציוני יותר גרוע מסתמר. ואפילו, ותראה מה, ולשם הגעת, חתם הרב מלובביץ' שהוא בוגד.
לא, בקטנים שלו הוא כותב בחריבות
נגד הציונות. כן, אבל המדינה הוא שיתוף פעולה פרגמטית כזה
במדינה.
אבל
הארץ.
תראה שוב, בואו נעשה סדר. לדעת, להסביר את עמדת הרב ביחס ל... יש פה הרי חמש שאלות. יישוב הארץ, מדינה, שיתוף פעולה עם חילונים, יחס לצבא, יש פה שורה שגורמים, כל כך גורמים בפני עצמו. להסביר את הרבה הדברים האלה צריך דוקטורט לפחות על כל אחד מהנושאים, שלא לדבר על המכלול שלהם ביחד. אז יש גם תמיד שחור על גבי הפוכים, בסדר? אני יכול להבטיח לך שהעמדה מאוד מורכבת, ממש דורשת מורכבות מאוד גדולה. וזה מספיק מורכב כדי שתעצבן את סתמר. שאני תגיד, הפער הוא קטן, זה לא משנה, כי הוא כל כך קרוב אליי, אז הוא בוגד. תבין, הציוני לא מצפה לכלום, אבל ממך ציפיתי שאתה תהיה איתי, שאתה תכריז שהמדינה היא ראשית כל הרוע בעולם. שהיא כפירה גמורה, שאסור לשתף את הפעולה, שאסור לגור בארץ, שאסור... סתמר אמיתי, מה שצריך? סתמר, סתמר. לפני שאני הוא מזרוכניקים שם בסתמר, אתה יודע, שהיום יש הרבה המזרוכנית בסתמר, כן? שני רבס, יש הרבה שליטה, יש הרבה שם ראשי מרכב. או במונקרט, שמעת לכם את זה פעם. במונקרט שהיה הרבה במונקרט של מיכה סלוזו, שהיה אנטי ציוני הכי חכב שהיה בעולם. הייתה לו בת אחת, נישאה רבו רבינוביץ', גאון עולם עצום. הראשיבה, אני הרבה אחריו, תוך כדי השואה, הפך דעתו, כמו היה בני שמחה, ואני הציוני. והיה לו בן שלוש, חטפו אותו, מונקת שרים לאמריקה, גידלו אותו שם, זה מונקת שמוני הרבי, הוא הרבי הנוכחי. ובמונקת יש שלושה הרבס, יש הרבי שליטה, הרבי זצל, והרבי שם ראשי מרכב. כן? אלה, זה השושלת שלהם, כן? אז גם דמות מאוד נעלמת, שלא מכירים אותה מספיק על פי גדותה, היה אחרי זה רב של ספן בלו, רב של חולון, אדם גם כן תמתך מפלג מאוד מאוד. בכל אופן, נחזור בחזרה לענייננו, אז זה על קצת, אבל שוב, באמת, זה דורש פה עכשיו פריסה, שחורגת את המסגרת לימודנו היום. אפשר להסתכל בספר של בני שלום, לא של בני שלום, של אבי רביצקי, מדינת היהודים והקץ המגולה, השער הערבי מוקדש לחב"ד וסתמר והיחסים ביניהם. יש שם, אבל זה מהזווית של הציונות, אבל יש כנראה עוד דברים נוספים שהיו שם הרבה מתחים במשך השנים, גם מתחים אישיים, גם זה, קיצור, המתח גדול מאוד. עם השנים הוא נרגע קצת, כבר לא הולכים מכות, אבל המתח הוא גדול עד היום, וכן, טוב, בכל אופן, הייתי לאחרונה, זה מישהו שהוציא איזה פשקביל כזה באמריקה, רגע, באמריקה זה גם כן בעיות עכשיו של לימודי ליבה וכו'. אז זה מכתב שכתב רב מסתמר. הוא אומר, אולי לאותה בושה, שהיינו ביחד אספה של כל הרבנים באמריקה לחשוב ביחד מה לעשות. האם כן להכניס ללימודים או להילחם על זה ולהפסיד את התקציבים וכו' וכו'. ומי היה זה שקם ודיבר בתקיפות נגד? רב מאותם חבדניקים, שאפילו הם מבינים שצריך, ואצלנו במחנה יש כאלה שמוכנים שתהיה פעולה. שחור על גבי לבד מופס בכתב. טוב, תעזבו רבותיי, בואו נחזור, נעננו. מצינו את מכסת הזה.
מה החיזון של המהר"ל שאצל חב"ד?
המחקריות. הסגנון הפילוסופי, הרי הרב קוק מה אמר? שהמהר"ל היה מקובל בשפה פילוסופית, זה בדיוק הבעיה. השפה הפילוסופית הזאת היא עוד יותר גרוע, להכניס קבלה לתוך שפה פילוסופית, השם ישמרנו. כן? שלא רק זה, המחקריות היא מעלה טענה, וטענה כנגד, יכול להיות שככה, יכול להיות שככה, כשככה, אולי כן, אולי לא. זה לא צורת החשיבה שעולם החסידי ניסה להרגיל בה את תלמידיו. בסדר?
אפילו שהרמב״ם קיבלו אותו אבל בלי הסתייגות.
גם את החלק ההלכתי שלו, לא את החלק המחשבתי שלו. אף אחד בחב"ד לא לומד מורה נבוכים, כן? רמב״ם היומי אדרבה, חב"ד היו הראשונים לדחוף אותו. עכשיו, זה לא פסילה של הבן אדם. הנה, למשל, דוגמה מצוינת. הרמב״ם, כבן אדם, הראיה של ספריו, קודש קודשים, חב"ד היו הראשונים. תראה לי חב"ד שפתח מורה נבוכים בחיים שלו. לא רבי אלקיים או רבי מנדל וכטר, שהם למדו.
אבל תניה מצטט ממנו להפוך לעניין שלילת הגשמיות.
לא, שלילת התארים הוא מביא ולא מסכים איתו. לא מסכים איתו, אבל הוא מצטט ממנו, נכון. שוב, הבעל תניה היה מורה נבוכים עכשיו והפוך. לא רק הוא קולת מורה חב"ד וכל גדולי חב"ד, אבל הדרכה רגילה, מה פתאום? לא, גד מורה נבוכים, השם ישמרנו. שום פנים ואופן. כן? ושוב, לא בגלל תוכן הדברים. אלא הצורה, צורת החשיבה, הניתוח האנליטי הזה, היא כשלעצמה, זה צורת חשיבה לא נכונה. לכן אדרבה, לכן מה, אם היה מפריע לי התוכן, אז לא הייתי מביא אותו בכלל. התוכן לא מפריע לי, מפריע לי הצורה. לכן את המסקנות שלו, מה?
הם קנו את צורת החשיבה המהר"לית יותר ביחס לחסידות
אחרות. כן, בשפה, אבל לא באמת בחקירה. זה לא, כשהמהר"ל דן בנושא מסוים, הוא אמר לי, אולי ככה, אולי ככה. נראה היום, בוא נראה עוד רגע, ממש נראה היום. אם נספיק, כן, צריך לרוץ. מתחיל בהתחלה על בכלל הוא אומר משהו מסוים, אחרי זה הוא חוזר בנדיבות העולם ואומר משהו אחר. אז הוא אומר, אני אגיד כדבר כזה, יש מקור לפה, יש מקור לשם, אתה לא תראה בדיון, בדרוש חבדי, ואפילו בספרי החקירה החבדי, לא תראה את הדיון של הפינג פונג הזה. הוא לא קיים. כי דיון של פינג פונג, מה הוא עושה? או ככה, או ככה, או ככה, או ככה, או ככה, אז אפשר להגיד גם או ככה. זה טענה מהותית שברגע שאתה פותח אופציות, אתה פותח פתח לעוד אופציה נוספת. בסדר? זה כמו שטוענים תמיד במחקר של התרבות האירופאית, שהרפורמציה הקתולית הפרוטסטנטית גרמה בסופו של דבר לחילון. מה הקשר? הרי הרפורמציה הפרוטסטנטית הייתה קראות. מה הם אמרו הרפורמים הראשונים של הפרוטסטנטים? אנחנו חוזרים למעלה לכתבי הקודש, לברית החדשה והישנה, בלי, ועל מה אנחנו מבטרים רבותיי? על המסורת של הכנסייה. זה אנחנו לא מקבלים, את האפיפיור, את הקתולים, אנחנו חוזרים, זה משהו, הייתי אומר, בשפה שלנו משהו כמו קראות. עכשיו, קראות היא שמרנית. אם מחזירה אותנו כתבי הקודש, הופכת אותם לקודש קודשים, אסור לזוז, אין פרשנויות, מה שכתוב בדיוק מילה במילה. איך זה יהיה לחילוניות? כי אם אפשר להגיד או ככה או ככה, אז אני חושב משהו שלישי. עד לרפורמציה יש אפיפיור הקתולית, אמרנו אין שום אופציה אחרת. אף אחד לא ילד לדעתו, זה היה 500 שנים שלפני זה, זה פותח, אינקוויזיציה וכו' וכו', היה חושך מחשבתי כזה, מונוליטיות מחשבתית מוחלטת. אתה יודע, אי אפשר לחוג ימינה ושמאלה, כל מי שאמר פופס אחרת, משהו על איזה משהו, הרגו, הרגו, שרפו אותו, במקרה הטוב ובמקרה הרע לא יודע מה עשו איתו.
החוקרים המדעים שלהם.
כן, למשל, גם את המדענים האלו, גלילאו גלילאו, היום נדבר פה על גלילאו, עוד רגע, עוד רגע נראה את המהר"ל לדבר על האסטרונומיה של גלילאו, שרפו אותו ושרפו את כל החבר'ה, אי אפשר לחשוב רגע אחד אחרת, בא פתאום מרטין לותר, אפשר לחשוב אחרת, הופה, אפשר לחשוב אחרת, אז אפשר לחשוב מה שאני רוצה. בסדר, דרך, ברמה מסוימת, חלק משורש ההתנגדות של העולם החרדי. בסדר העולם הציוני דתית, היא אמירה, אתם לגיטימיים, אבל בעצם מה עשיתם עכשיו? אמרתם שאתם עכשיו, או ככה, או ככה, או ככה, זה פרד בחר הרוח בחר, את ההכנה הבאה, זה אני חילוני. אוקיי, זה ביקורת שיש במין האמת, צריך לעשות טוב, איך אנחנו מתמודדים איתה, כן, אבל יש במין האמת. עכשיו, אז זה עד לכאן מה אמרה, אבל כל מה שאמרתי עכשיו זה ניתוח שבעצם משמעותו היא, שכשרוצים ללמוד חסידות, אם יודעים מהר"ל, מבינים הרבה יותר טוב. כן? וזה בעיניי אחד החסרונות, אני שוב, אני מדגיש חד משמעית, אני לא חושב שאני, לא אני, לא אף אחד מציבורנו, נקרא לזה, מהציבור הציוני שעושים בחסידות, מבין כמו הרב מנדל וכטר בחסידות חב"ד. לא אמרתי שאני יותר טוב ממנו, אני אמרתי, יש למי שמכיר את הרב של המהר"ל יתרון מסוים של זוויות התבוננות מסוימות בעולם החסידי, שלפעמים אתה רואה שדווקא אנשים שנמצאים עמוק בתוך עולם החסידים, מכירים אותו היטב מבפנים, והם מעמיקים בו, לפעמים אתה רואה שפספסים את זה, כי לא מכיר את המהר"ל. בסדר? עד לכאן הקדמה קצרה. נוסיף, מה?
נקחתי אישות, נקח את חד השיעור.
כן. מה הכותרת? אנחנו ממשיכים את מסעינו אחר חיפוש החוכמה היוונית מה זה, בסדר? ואיך מתייחסים ללימוד מדעים והשקפה הזה. אז היינו שבוע שבת הראשונים. אבל היום נראה את המהר"ל, ולמה רק הוא חשוב לשנות את המהר"ל? כי אני רוצה להוביל בסוף מהלך של עיון בכתבים החסידיים בנושא הזה. אני מרגיש שאי אפשר להבין את ה... יש שלוש גישות בעולם החסידי, אפשר להבין אותם בלי להכיר את המהר"ל לפני זה. לכן חשוב לי שם נראה את המהר"ל בצורה יסודית, ואחר שבוע הבא נמשיך עם הגות חסידית בעניין הזה. רק נעיר בהערת סוגריים שבתוך הערת סוגריים, שאחד מהמעניינים שהמהר"ל היווה גם בסיס גדול מאוד להתפתחות תורת המוסר. כן? אבל מה שאפשר לראות שהוא אבי תורת החסידות תורת המוסר, מבחינה מסוימת, כהוגה, אפשר לומר שיש בו השפעה מאוד גדולה, בדומה לקצת למה שאמר פעם הרב הנזיר על הרמח"ל, אם כי שם הוא קצת נראה לדעתי נסחף, ההשפעה של הרמח"ל לחסידות היא מאוד קטנה. הרמח"ל? זה ראשי תיבות דומים, חוץ מזה שום קשר.
לא, לא.
יש עולמות הפוכים לגמרי בהמון המון מובנים, שבאים משורשים קבליים אחרים, הרמח"ל זה קבלת הארי, המהר"ל קבלת הרמ"א, בקיצור, יש המון, זה דורש אבל...
לא, חוץ מזה קבלה, מבחינת ה...
אבל איזה קבלה זו? זה קבלה שונה לחלוטין. המהר"ל זה קבלת הרמ"ק, הרמח"ל זה קבלת הארי. בסדר, זה כבר זה, זה הרבה שמיים וארץ. בסדר, מבחינה לזו הדרך.
מבחינת הניתוח של השיטה?
למה אין? הרמח"ל הוא לא מנתח דברים. רק בספר חוקר הוא מקובל, הוא מנתח, כי הוא משחק את החוקר, אבל חוץ מזה, בשאר הספרים, הוא לא מנתח. הוא כותב, הוא מקובל רגיל, כן, הוא מקובל רגיל, הוא לא חוקר, כן. קצת בדעת תבונות גם כמה בספרי הוויכוח שלו, ספרי הוויכוח של הרמח"ל, ואחר הוא מתווכח עם מישהו, אז זה בנוי בטענות ומענות, אבל שאר ספר של הרמח"ל בנויים על אמיתות קבליות פנימיות. כולי מה שאין אצל המהר"ל בכלל. זה הבדל אחד תאומי ביניהם. הבדל שני זה מקור ההסתמכות. המהר"ל הוא גדול המסתמכים. כל תורתו של המהר"ל בנויה על זה שמה אתה עושה, מביא מקור חז"לי ומנתח אותו. ככה, כל פסקה המהר"ל מתחילה. מקור, נראה היום, כבר נראה, בסדר? הכל ככה, הרמח"ל לעומת זה מעט מאוד ציטוטים. כמות הציטוטים שהרמח"ל מצטט בדבריו היא מאוד נמוכה. עד כדי כך שזה היה... על הקבלה, כן, בסדר, אין חינמי, אבל מה שהוא קיבל גם בעצמו בגילוי אליהו וכדומה. זאת הייתה אחת הביקורות על הרמח"ל. אחת הביקורות על הרמח"ל הייתה שמאיפה אתה מוציא את מה שאתה מוציא? אין תורה שאין לה בית אב. מה זה אמר? על כל כולו מבוסס. בסדר? טוב, בסדר, אתה נראה. תודה. קיצור, עכשיו אתה כבר הקדמות, בואו עכשיו נקדים, צריך להתחיל ללמוד משהו גם היום. אוקיי, יפה. עכשיו, אנחנו נתחיל קודם כל בקצרה מדברי המהר"ל לחידושי אגדות, שראינו אותם שבוע שעבר. הגמרא בנחות ראינו, שהיא הבסיס שלנו לכל הדיון, שהרום הוא שמלמד מאוד חוכמת יוונית. עכשיו המהר"ל מתחיל קודם כל להסביר מה זה חוכמת יוונית. פירוש. חוכמת יוונית, היינו חוכמת הטבע, וכל חוכמות הטבע הם בכלל חוכמת יוונית. כל אשר הוא חוץ מהתורה. אף על גב שמצווה לחשוב תקופות ומזלות. הדבר היחיד יוצא לדופן תקופות ומזלות. כי דבר זה צריך לקבוע שנים וחודשים. זה אחד. בעוד שתקופות ומזלות הוא מוחש, הוא מורגש, עליו נאמר, ואת פועל השם לא יביא, לא יביטו. מה זאת אומרת? אני רואה מול עיניי, תודה רבה. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו, מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. זה לא איזה חקירה. אתה תצא, אתה תסתכל ואתה רואה, כן? לכך אינו נכנס בכלל חוכמת יוונית, רק כשרואה מהלך המזלות שמש וירח. אבל חוזה כוכבים, על זה אמרו במדרש רבות, כמדרש רבה, שמואל אמר אין התורה מצטויה, באצטרלוגין, שזה החוזים הכוכבים. אמרו למר לא אצטרלגינת, וזה אומר שבוע שעבר ששמואל היה בקיא באסטרונומיה, אמר להם לא הייתי מביט בהם אלא בשעה שנפניתי מהתורה ובשעה שהייתי נפנה לבית הכיסא. הרי לאחד אפילו חוזה כוכבים אסור, ולא מותר חישוב תקופות המזלות שיביט פה על השם, אבל שאר החוכמות אסור ללמוד אם לא על ידי התורה. אז זה אמרו, הפוך בה והפוך בה, דקולה בה, שהכל יצא מהתורה. בשביל מה? למה לך ללמוד מדעים? תקח תורה, תלמד טוב טוב בפנים, פרקי עוד כתוב בפורש, הכל בא, נגמר העניין. ובעניין זה יש ללמוד אותם. אם אני לומד את המדעים מתוך התורה זה בסדר, כן? אבל לא מחוץ לתורה. אבל בעצמה, מבלי שיצא מן התורה, אסור ללמוד חוכמה תבנית, כך ייראה והוא נכון. ומכל שכן שיש דברים באלו חוכמות שהם קוצים גמורים, והם דברי שרה על השם ועל תורתו, מחוץ לזה שיש ממש כפירה, מלא ללמוד חוכמת הטבע, זה לא כפירה. סתם מיותר, זה לא נכון. אבל כפירה? ומזה לא דיברו החכמים, בכלל על זה, על זה בכלל לא דיברו. על משהו חוכמת הטבע, החכמים היו צריכים להגיד לך, אל תלמד, החוכמת היוונית. על כפירה לא צריכים להגיד לך ללמוד, ברור שאדם לא לומד כפירה. רק דיברו על הדברים אשר אינם מגיעים אל האמונה, כמו ספר הטבע, וספר חוש ומוחש, וספר אותות עליונות, חיוצא בהם אלו דברים נקראו חוכמת יוונית. בואו נראה, שלושת הספרים האלה, עוד הספרים של אריסטו, ספר הטבע, המהר"ל הכיר את הספרים האלה בתרגומם לעברית מערבית. מי שתרגם אותם לערבית היה מוחמד אבן רושד, כן, הפילוסוף, הרופא, האסטרונום, המלומד, המוסלמי הגדול, שחי לזמנו של הרמב״ם, גם כן עושה לדוקטורט, ההשפעה שלו על הרמב״ם, וכל הנושא מעניין בפני עצמו, לא משנה כרגע. הוא תרגם כמעט את כל ספרי אריסטו שהיו מוכרים בימיהם לערבית, ובאו חכמי ימי הביניים ותרגמו אותם לעברית. בסדר? הרמב״ם לא, הרמב״ם קרא את ספרי אריסטו ביוונית, הרמב״ם ידע יוונית, קרא את ספרי אריסטו ביוונית. אבל אלה שאחר כך, החכמים המאוחרים יותר, הדור שאחרי הרמב״ם, כמעט כל הידע של חכמי ישראל בספרי אריסטו נובע מהתרגומים לעברית, מהתרגומים לערבית. לעברית תרגם אבן תיבון, אותו אבן תיבון. תרגם את ספרי הרמב״ם ורבנו בחיה והכוזרי וכו' וכו', יש שם שלושה, כן, רבי יהודה, רבי חיים ושמואל וכו'. האיבן תיבונים האלה, הם תרגמו את ספרי איבן רושד מערבית, שהיא במקור מיוונית, לעברית. וזה מה שהיה לפני המהר"ל, הוא לא הכיר את ספרי אריסטו במקור. הראיה זה השמות, כן? השמות האלה זה השמות שאיבן רושד נתן להם, בסדר? ספר הטבע נקרא אצל אריסטו ספר הפיזיקה. ספר החוש והמוחה שנקרא אצל אריסטו ספר הכימיה, בסדר? בספר אותות העליונות, אני כבר לא זוכר, זה המטאפיזיקה, סליחה, זה נקרא ספר המטאפיזיקה. אריסטו קרא מטאפיזיקה לא למה שאנחנו קוראים היום מטאפיזיקה, בסדר? זה לא, מטאפיזיקה היום בשפה המודרנית זה העל-טבעי. אצל אריסטו מטאפיזיקה זה משהו אחר, אז זה נקרא ספר אותות העליונות, אוקיי? זה התרגומים שהמהר"ל הכיר, ואומר על הספרים האלה שהם עוסקים בחוכמות הטבע, ולא בפילוסופיה, שימו לב, הוא נותן שלוש דוגמאות לשלושת ספרי הטבע של אריסטו, עליהם נאמר חוכמת יוונית. אז ספרי הפילוסופיה של אריסטו, בכלל לא צריך לדבר על זה, למה? כי בספרי כפירה, מה פתאום, לא היה לדעת, חל ללמוד אותם. אם ככה נסכם מהר"ל רבותיי פה, דברים בכורה מאוד ברורים, מאוד חדים, מאוד חריפים, אין מה ללמוד ואסור ללמוד שום דבר. חוכמת יוונית זה לא כמו שהיינו שבוע שעבר, דברים מסוימים, רמיזות, זה לא, הכל, כל דבר, כל ידע מדעי שהוא לא מהתורה, תירה, תירה ותירה. זהו, אין לנו בעולם, אין לנו שום דבר חוץ מזה. ככה לכאורה נראה מהר"ל. וכשאני הייתי בישיבת תיכונית בשעלבים, אז היה לנו רם שמשך כל השנה עשה מאמצים גדולים מאוד להכניס אותנו לתוך התנור, להוציא אותנו שחורים יותר, שרופים, ואז הוא הביא לנו אחד שיעור, על זה שלא צריך ללמוד לימודי חול בכלל, לתורה נגד לימודי חול, ואת הגמרא במחות, את המהר"ל הזה, זהו. הייתי יכול לסלוח לו, אילולא הייתי יודע שברור שהוא הכיר את המהר"ל שאנחנו נראה עוד רגע, שמראה הפך הגמור. ידעתי שהוא נדע אותו, לכן לא סלחתי לו. אני דווקא מאוד נהניתי ממנו, היה ממש כיף, כל השנה רבתי איתו, היה ממש תנוג עולמי. אני נהניתי, הוא נהנה, הכל בסדר, מה אתה אומר? בדיוק, אותו אחד, כן, יפה, אותו אחד אמרה, כן. זה קו שיטתי, כן, הסתרת מידע חלקית, זה מפראבדה הוא למד את זה, מהקומוניסטים. היה לו מי ללמוד מה שנקרא, היה לו מי גדול להתעלות בו, בסדר? אוקיי. עכשיו, תראה, למה זה כל כך הצבן אותי? בגלל שהוא היה כאילו תלמיד כזה של הרב וודנר, ושהמהר"ל כל הזמן נמצא אצלם, אז מה, אתה לא מכיר את המהר"ל הזה בנתיב התורה, ואתה מכיר אותו. ופתאום צנזרת את המהר"ל הזה, בוא נראה עכשיו את המהר"ל השני. עכשיו, בהערת סוגריים, אני שנים חיפשתי מה סדר הזמנים, אני לא יודע. אין לנו כמעט מידע על צורת הכתיבה של המהר"ל, אנחנו לא יודעים מתי הוא כתב. בסדר? אז לכן, מה קדם, היו חידושי אגדות או נתיבות עולם, ומה שאני חיפשתי, ואני אומר שחיפשתי בעבר, לא עשיתי בדיקה נוספת אחרי לקראת השיעור הזה. לפי מה שידוע לי, אין לנו סדר האירועים, סדר הכתיבה של הספרים. אז מה המדור הבטר, מה המדור הכמה, אנחנו לא יודעים. יכול להיות שכן יש, מה?
סדר הדפסה יש.
סדר הדפסה חסר משמעות לחלוטין, כן, כן. הוא הדפסה חכמותו בכלל, בקיצור, לא חסר משמעות. אולי יש איזה כן, איזה חוקר כזה, שהיסטוריון שיודע, זה ביליוגרף אחד, איזה מישהו כזה, אנשים יודעים, התגלה איזה מידע בעשור האחרון, אני לא יודע. אני בעבר בדקתי ושאלתי את אנשים שמבינים תורת המהר"ל, ואף אחד לא ידע להגיד לי מה הסדר. זה מרתק לרב כי יש המון סתירות במהר"ל. המהר"ל היה דומה מאוד יצירתי, הוא כתב בשך 40 שנה. הספרים, מהספרים הראשונים עד האחרונים, יש לנו 40 שנה לפחות. אז זה ברור שהוא שינה את דעתו המון פעמים, וזה נמצא היום בכתובים לפנינו, סתירות במהר"ל אין סוף. לא יודע אין סוף, אבל הרבה, כן? אחת היותר בולטות זה פה. אז לכן להגיד מה מדור הכמה בדור הארץ אני לא יודע, אבל בואו נראה את הדברים כמו שהם. יש חתם סופר מפורסם שאומר שהוא לא מבין בכלל מה הבעיה לקחת משהו ממדור הכמה. אבל לו יצויר שהרב הזה היה מת אחרי שכתב את מדור הקמא, לא הייתי יכול, חידושי תורה שלו לא היו נחשבים חידושי תורה. אתה תגיד, הוא לא מת, לא משנה, אז הוא כתב את מדור הקמא, אחרי זה מדור הבטר, ואז הוא מת. אולי אחרי זה מודים מדורה שלישית, שבא וחוזר בו כמו הדעה הראשונה, אתה אומר, לא, אז הוא דבר פה, כל דעה שאמר רב גדול, אם רב כתב חידושי תורה בגיל 10 ובגיל 40, אז אני אקח חידושים בגיל 40, אבל אם רב כתב חידושי תורה בגיל 40, ואחרי זה בגיל 60, אמר אחרת, אז מה, החתם סופר בגיל 40, לא היה גדול לסמוך עליו, אז אני סומך על החתם סופר מדור הקמא, למה לא? אני חושב שזו אמירה מאוד חריפה, שאפשר לדון בה, אבל יש באמת, לכן זה לא כזה מעניין מפני אחרי, בוא נראה את הטיעונים. מה?
כן יכול להיות פה צד של סוגיה בדוחתה.
אם יש סתירה פנימית, בדברים.
אם יש
סתירה. הבנתי שהמהר"ל, חידושי הגדול.
לא, אני לא מכוון שחידושי הגדול סוגיה בדוחתה.
אלא?
כותב ספר על התורה, ועל לימוד תורה, ואתה מקדיש פרק לזה.
כן. יכול להיות. בוא נגיד, העיסוק המרכזי הוא פה. זה שלושה עמודים. תראו, זה פה הוא תוכן את הנושא, והבאתי לכם חלק. יש כאילו עוד קטע ארוך לפני וקטע ארוך אחרי, שלא הבאתי אותם, בסדר? הבאתי פה את המרכז. טוב, קדימה. עכשיו באמת הזמן נורא קצר, אז בואו נרוץ. עכשיו בואו נעבור לנתיבות עולם, בסדר? הרקע הוא, לפני זה, המהר"ל דן בפסוק, כי השם תיתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. הוא שואל, למה הפסוק? זה משלי, לא? איפה זה? משלי? כן. השם ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. מה זה החלוקה הזאת? והמהר"ל מאוד מדייק בנושאים האלה, זאת אומרת, זה לא סתם לשון שירית יפה. השם ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. הוא אומר שיש הבדל בין חוכמה לדעת ותבונה. דעת ותבונה זה דברים על טבעיים. וחוכמה זה הטבע. השם ייתן חוכמה, איך הוא נותן חוכמה? הוא אומר, נתן לי שכל, תחקור ממה החומר הזה בנוי, תעשה מיקרוסקופ, תחפש את החיידקים, תמצא אותם. גם זה הוא נתן לנו. אבל איך אנחנו בפועל הגענו לזה? בעצמנו. מפיו דעת ותבונה. הדעת והתבונה מגיע מפיו של הקדוש ברוך הוא ישירות. אי אפשר להגיע לדעת והתבונה בלי השראה אלוקית. ככה, בסדר, זה החלוקה. על פי החלוקה הזאת, הוא בא במשך שבדבר בין חוכמה לבין תבונה ודעת. חוכמה זה משהו טבעי. אתם יכולים בעצמכם לגלות מה עוד רגע יגיד. שאת החוכמה אפשר ללמוד ממי? מגויים. כי זה בעולם הזה. הבינה והדעת לא. התבונה והדעת זה צריך להיות תורה. בסדר? עכשיו בואו נראה איך הוא מחבר את זה לנוסח הברכות המפורסם. הדבר הזה בערוך חכמים, במסכת ברכות דף נ"ח, הרואה חכמי אומות העולם אומר ברוך שנתן מחוכמתו לבשר ודם, והרואה חכמי ישראל אומר ברוך שחלק מחוכמתו ליראיו. אז תוכל, תעזרו את ההבדל בין בשר ודם ליראיו, זה לא משהו משמעותי. משהו משמעותי זה נתן וחלק. סליחה, למה? אותו דבר בדיוק, מה ההבדל ביניהם? ומה ההפרש בין זה לזה? להפרש אשר יש בין זה לזה, כי לשון נתינה, משמע אינו מן עצם החוכמה שהיא לשם יתברך. כי האומות אמר עליהם ברוך שנתן מחוכמתו לבשר ודם, כי אומר שהם בשר ודם חומריים, השפיע שנדברך להם החוכמה. זה חלק מהחומריות שלהם, בעיניים החומריות ובאוזניים החומריות שלהם ישב ניוטון, תחת העץ, נפל לו תפוח על הראש, תמיד אני אומר שמזל שאולי שמתחת את קוקוס, אמרתי לכם את זה, אדם לא יודעים לשכוח הכבידה, היה מת מהקוקוס. כן? אז זה את התפוח, הוא הרגיש בחושים שלו תפוח על הראש, וואלה, דברים נופלים בעולם הזה, יש כוח הכבידה, שכוח, בעיניים שלו ראה את זה, זה הקדוש ברוך הוא נתן לו. מה הקדוש ברוך הוא נתן לו? נתן לו שכל, נתן לו עיניים, נתן לו אוזניים, כן? הוא פוקח עיוורים, הוא וכולי וכולי, אבל באמת ניוטון הביא את זה לבד. ואין זה מן אמיתת חוכמת השם יתברך שהיא נבדלת אלוהית, אבל ישראל השפיע החוכמה העליונה האלוהית, הוא השפיע אותה אלינו, הוא נתן לנו ברוח קודש. חלק של אחד דבר זה. אי אפשר שיהיה אדם משיג חוכמת השם יתברך, אבל לכאורה, ותכן שאנחנו נשיג את החוכמה האלוקית, מה פתאום? אין זה קשה, כי התורה הוא משפט השם יתברך, ואף כי נראה כי הם דברים גשמיים. מכל מקום השכל של התורה הוא השכל נבדל שנתן משפט שכלי לגמרי לישראל. שור שנגח את הפרה, בדיני שבת, בדיני כשרות, זה אומנם מתעסק בפרה ובלא דמה, בסדר, אבל באמת זה דברים אלוקיים, כן? בתוך הפרות האלה, יש לנו פרה בלכות שבת, בבמה יוצאה, יש לנו פרה בלכות כשרות, שחיטה, יש לנו פרה בלכות שור שנגח את הפרה, וכל מקום נמצא את הפרה. אוקיי, מה הפרה הזאת? הראיתם פעם פרה, הרחתם פעם פרה רבותיי, זה פרה קדושה, זה לא סתם פרה, כן? זה פרה, היה פעם מייסה בכפר הרואה, שור שנגח את הפרה, זה פשוט אותו. אבל לא המשך של המשנה הזה לפילת ולדות, אלא מתה הפרה. בא רב ישראל, חייב את הבעל השור כמובן, שור טעם, חצי נזק, צורות, אני חייב אותו. קיצור, הוא לא הסכים לשלם. רב ישראל יוציא מכתב חריף, לא לדבר איתו, לא שום דבר כזה. עכשיו, הוא היה בטוח רב ישראלי קנה, כי הוא היה בעל תקיעה בישוב, ולא היה מישהו אחרי שדה לתקוע, ניסו כמה, לא היה. הגיע ראש השנה, הוא חיכה שבוע על ארבע, שום דבר, כלום. מגיע ראש שנה בבוקר, הוא נכנס מולד השב בצד פה, אתה אין לך מקום להיכנס בכלל. קיצור, ואז הרב ישראל עלה לבמה, לקחת עוד אחד החבר'ה, אמר להם, רבותיי, התקיעות שפה שנתקע עכשיו, התקיעות קדושות מאוד. אני לא בטוח שנצליח כל כך לתקוע. אבל בשמיים זה יהיה המלכת מלכות השם יתברך, כי מלכות השם יתברך זה אם כתוב בגמרא, שור שלך את הפרה, עושים מה שכתוב. זה קדימה, תקע, הבעל תוקע התחיל, בציג על אמת, גמגם וכו'. אבל תמשיך, התקיע אותו, זה אסור, 30 קולות, יאללה. בצהריים בא, הוא לרב ישראל, יאללה, ארבע, בוכה כולו, בוקש סליחה, מחילה, מבטיח, מוצא ראש שנה, משלם הכל. רק תן לי להיות התוקע מחר. זהו, אחת הרב ישראל, יאללה, אמר, רבותיי, דין הקשה, דין הרח ורפיה, עכשיו היום אנחנו ברחמים, וכמו שאנחנו פתחנו פה פתח, לזה, ככה גם בשמיים יפתחו לנו פתח, קדימה, תקע, ראו תקע, תקיע אותך, מה לזמן. אז אם אתה שורש הנגח את הפרה, זה לא דפים בגמרא, זה מציאות.
הרב אומר שיש חוכמה מושרת וחוכמה טבעית.
כן, כרגע הוא קורא לשניהם חוכמה, למרות שלזה הוא קורא בינה ודעת. החוכמה זה האנושית והבינה והדעת זה האלוקית, כי אין הדבר תולה בעומק החוכמה, אף כי בוודאי טעמי התורה הם עמוקים עד כי אין סוף לעומק הזה מכל מקום, אבל דברים הנגלים שהם בתורה הם שכל אלוקי נבדל לגמרי. בסדר, לכן אמרו המדרש, אם אמר לך אדם יש חוכמה בגויים תאמין, שנאמר ועבדתי חוכמה מעדו, משמע שמה שהיה לפני זה, אחרי אפשר לאבד את זה. אבל אם אמר לך יש תורה בגויים, אל תאמין שנאמר מלכה ושריה בגויים אין תורה, כי אין חכמי האומות ראויים על שכל האלוהי, אני יודע שהיא התורה. אין להם שכל אלוהי, יש להם רק חוכמה, אין להם שום דבר. אחר כך דברי הרמב״ם ז"ל בחיבורו. עברנו לעמוד 2, כי מה שאמרו חכמי האומות? חמש, שהוא תחת גלגל הירח, יש לשמוע עליהם. כי היו חכמים מעולם הטבעי. ומה שאמרו, שהוא למעלה מגלגל הירח, שזהו מה שאחר הטבע, אין לשמוע עליהם. כי היו חכמים בעולם הטבעי, אבל למעלה מן הטבע וחוכמה הזאת, חוכמה אלוקית, אין לשמוע עליהם. בסדר, נסכם ככה רבותי לפה. חלוקה של המהר"ל מאוד ברורה. יש חוכמה טבע, יש חוכמה על-טבעית. החוכמה הטבעית, לגויים יש חוכמה, אפשר לשמוע עליהם. החוכמה על-טבעית, אסור לשמוע עליהם, כי מה פתאום, מאיפה שהם ידעו, מה פתאום, כן? מה שעדיין לא ברור בו במהר"ל, איך אנחנו מתייחסים לפילוסופיה, למיניה. צריך לחצה להגיד, פילוסופיה זה חוכמה אלוקית כזאת, צד שני, מה, איך הפילוסופיה יודע את מה שהוא יודע? מתבונן במציאות, הוא מנתח, עושה קשיים, קושיות, תירוצים, מענות, ומגיע למסקנות כלשהן, כן? הפילוסוף לא, יודעים שקאנט, הוא היה יקי אמיתי, הוא היה גרמני. הוא היה יושב כל היום בבית, הוא היה בכלל לא נשוי, לא ילדים, המשפחה לא שום דבר, כל היום עכשיו רצה את העבודות הפילוסופיות שלו, ובשש היה יוצא לטייל, הוא גר בקניגסברג, בשש היה יוצא לטייל. ובקניגסברג הבדיחה הייתה שמי שרוצה לכוון את השעון, יעמוד על הבית של קאנט, ככה, יוצא אחוז, שש. פונקט, כן? שאלו אותו פעם, למה אתה יוצא לטייל כל יום? הוא אומר, אני צריך קצת לראות את העולם כדי שאני יודע למה לכתוב. כלומר, מה פילוסופיה יונקת מה שהוא אומר? אתה רואה את המציאות, אתה מסיק מסקנות, אתה לא איזה רוח הקודש נפל עליי משמיים ואמרתי זה משהו.
זה לספר את האמיתות בשפה של...
כן, בשפה הפילוסופית, כן, זה מה שפילוסופים עושים, כן. אז אין פה איזה אמיתות. במיוחד במה שנקרא, עכשיו, פילוסופיה יש שלושה חלקים. בסדר? יש תורת ההכרה, תורת היש, ותורת המוסר, האתיקה. תורת המוסר אולי כן, שם אתה כן נכנס לאמירות של מה נכון, מה לא נכון. זה שאלה, אם כי גם כן, לכאורה, פילוסופיה החילות אומרת שאיך אני קובע מה מוסרי ולא מוסרי? אני רואה מה עובד, מה לא עובד. מה? כן, כלומר שמה שעובד טוב הוא נכון, מה שעובד לא טוב הוא לא ראוי לעשות אותו, בסדר? זה התפיסה הביבוריסטית של האתיקה, לא כולם מסכים עם זה. למדתי לגבי תורת היש ותורת ההכרה, שם אתה כן, אתה פשוט השתקלתי למציאות, ניתחתי את המציאות. איך אני, למדתי תורת ההכרה, איך אני יודע מה נכון, מה לא נכון? בוא נבחן. נבחן מה הכלים שדרכם אפשר לבחון דברים. נבחן שיטה א', היא תתך זה והסימן שהיא לא עובדת, מה שאתה נראה שהיא עובדת, כתוב ככה לעבוד, נקש, טענה, כתוב, זה לכאורה, זה טבעי. לכן לכאורה גם הפילוסופיה הגויית נכנסת תחת מה? חוכמה, אבל זה עוד לא אמרנו, זה דיון, כן? על מה בטוח כן נכנס פנימה רבותיי, מה זה חוכמת גויים שמותר ללמוד אותו לפי המהר"ל פה? כל מצוות הטבע למיניהם, ללמוד ביולוגיה, כימיה, פיזיקה, אדרבה ואדרבה. עכשיו, אומרה שאמרו שחוכמת הטבע נקראת חוכמה גמורה, שהרי אין מחלק בין חוכמת ישראל, שאין מחלק בחוכמת ישראל, חוכמת האומות. הרי לכאורה, מה אנחנו מצפים שמה יהיה? שנוסח הברכה יהיה שונה לגמרי, שנתן מחוכמתו לבשר ודם, ושחלק מתבונתו ועירתו, אני קורא לזה בשם אחר. למה בשם כתוב חוכמתו? בסדר, זה הקושיה של המהר"ל עכשיו, רק כי לישראל נתן חוכמה מפיו, כמו שאמרו, אשר חלק מחוכמתו ליראיו. אצל חוכמת האומות אשר חלק מחוכמתו לבשר ודם, אבל שם חוכמה עליה, רק שאין חוכמתן, חוכמת אלוהית נבדלת מן הגשמי לגמרי, בסדר? משוב, זה שניהם חוכמה אלוקית, החוכמה הטבעית הוא נתן להם אותה, לא חלק, הם התבוננו במציאות והבינו לבד מהשכל שלהם שהוא נתן להם, החוכמה האלוקית שלנו, שניתנת ליראיו, שאתה רואה את המתחכם, אתה מברך על השראה אלוקית. אם כן מזה נראה כי יש ללמוד חוכמת אומה, שימו לב, המהר"ל פה רבותיי מאוד מאוד יישומי. חדר הרבינון, אני מאוד יודע מה שמעת קודם, פה אתה ממש רואה שהוא אומר לך, חביבי, זה פה, הנה הדרכות המאוד ברורות מה לעשות. אם כן, מזה נראה כי יש ללמוד חוכמת האומות, כי למה לא ילמד החוכמה שהיא מן השם יתברך, שחוכמת האומות גם כן מן השם יתברך, שנתן להם חוכמתו יתברך. שימו לב עכשיו בהפוך על הפוך, אם אני אומר שגם ניוטון ואיינשטיין בסופו של דבר, מי עמד מאחוריהם? הקדוש ברוך הוא, נכון? איינשטיין ישב במעבדה ועשה חשבונות, נכון? אבל מי אפשר לו לעשות את החשבונות האלה? מי נתן לו את החוכמה? קדוש ברוך הוא. אז לכן ללמוד איינשטיין זה ללמוד הקדוש ברוך הוא, אין שום בעיה בזה, מצוין. ואין סברה לומר כי אף שהחוכמה היא חוכמה גמורה, מכל מקום אין לסור מן התורה כדכתיב והגית בו ימיו ולילה. הייתי יכול לחשוב שמה, נכון, החוכמה היא דבר גדול, אבל עדיין, מי הרשה לך לא ללמוד תורה רגע? בסדר, אם היה לי זמן שהוא לא יום אלו לילה הייתי עושה את זה, אבל זה לא ככה. מה הראיה? יש להביא ראיה לסברה הזאת ממסכת מנחות. שאל בן דמה בן אחותו של רבי ישמעאל, כגון אני שלמדתי כל התורה כולה מהו שלמד חוכמת יוונית, קרא עליו המקרא הזה, לא ימוש ספר התורה הזה מפיך, צא ובדוק איזו אישה שלא מן היום ולא מן הלילה, ולמוד בחוכמת יוונית. אם כן מוכח, חוכמת יוונית אסורה ללמוד דרמה רק בגלל דבר אחד, שכתוב והגיד ביום ולילה, אבל נראה דרך חוכמת יוונית דעתה, מה היא חוכמה שאין לה שייכות לתורה כלל? חוכמה שבמליצה או משל בחוכמה, זאת אין לה שייכות כלל לתורה. אופה, אז אני לא אומר ככה. מדעי הטבע זה לא משהו שאל אותו. מדעי הטבע תלמד, נכון, זה ייקח קצת זמן מלימוד התורה, אין מה לעשות, אין ברירה. החוכמה היא, זה מה, כמו שאני משבוע שבא, חוכמת הרמיזות, המשל, המליצות. אפשר גם לומר, משל ומליצה, מה הכוונה? ספרות. בסדר? היה המון, היוונים כתבו המון. יש את הטרגדיות, הטרגדיות היווניות, הקומדיות, כל האנטיגונה, כל הדברים האלה למיניהם וכו' וכו'. הם כתבו המון על זה. זה סתם, בשביל מה תלמד את זה? מה יצא לך מזה? בינם יושב קורא א' ב' ג' ד' יהושע, מה יוצא לו מזה? יכול להגיע גם לקופר שטף היה ביהושע, זה לא ישנה שום דבר. זה לא נופך לחכם יותר גדול. תראי שעכשיו היה פולמוס גדול בסביב סיום השס הבבלי, היה סיום שס של אנשים. אנשים סיימו, איזה 100 אנשים סיימו שס. זה היה דיונים, כן, לא, לימוד גמר לבנות, אז... קיצור, ראינו את המארגנת הראשית של הדבר הזה. זה מדור באחד העולמי השבת, אשתי הראתה לי. יש שם השאלה, מה את עושה בשבת? איך השבת שלך נראית? משהו כזה. אתם יודעים את השאלות האלה ששואלים אנשים? אני מסיימת את הדף היומי וקורא את א' בית יושב ודוד גרוסמן. הבנתם? זה גדולת הדור של המסיימות הדף היומי. לא יאומן, פשוט לא יאומן. שבת, כן? גם יום חול, איך מה לקרוא את זה? מה יוצא? אדם קורא לבית יושב? מה?
אתה חכם את זה? מה? לגבי לימוד בשבת.
סתרי מנואל, כתוב, פורה. היא לא הגיעה לגמרה הזאת, כן? קורא כתב תחת הצורות, כן? שבת קופ זין. כנראה לא הגיעה לזה. טוב.
הרב, אז הוא יוצא פה שיש פה שני עניינים. פתאום הוא מוסיף משהו שעד עכשיו לא היה.
נכון, נכון. עד עכשיו...
זאת אומרת שיש בגדר של...
יש שלושה דברים. יש חוכמה אלוהית, לומדים רק בחכמי ישראל. חוכמת הטבע, לומדים מהגויים. חוכמת המשל, מליצה, הדברים האלה, פשוט... הבעיה שם זה לא שאסור ללמוד את זה כזה מזיק, זה פשוט מטומטם ללמוד את זה. אם תמצא זמן שהוא לא יום ולא לילה, תלמד, אבל חבל על הזמן שלך בשביל מה לעשות את זה.
למה בכלל ללמוד?
זה כמו שבזמנו אמרו שהרב ציודה היה אומר לא לקרוא עגנון. שאלו אותו למה, אומרת, אמרו מה נפשך, אם אתה רוצה ללמוד מדרש, תלמד מדרש. אתה רוצה ללמוד ספרות, תקרא ביאליק. אבל עגנון סתם, מה יצא לך בזה? שום דבר. אני אישית לא בטוח שאני מזדהה עם האמירה הזאת, אני חושב שאם מישהו רוצה כבר לקרוא ספרות, שיקרא עגנון ולא ביאליק. בסדר, עגנון לא היה צדי גדול, הוא לא היה שייגץ גדול, ביאליק גם היה שייגץ גדול.
אבל... גם למד גמרא בשבת.
כן, עם סיגר. עם את הסיגרת. מה?
שניהם אותו...
לא, 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 עגנון היה יהודי ירא שמיים, מה זאת אומרת? עגנון רוב חייו שמע תורה מצוות. עגנון היה יהודי שמע תורה מצוות, ולא רק זה, גם אדם שמי שהכיר אותו, תיאר אותו בדור, אבא של סבא של אשתי היה בקשר, היה נפש שלו ממש, יש שם סיפורים במשפחה, הוא היה אדם אישיות, אדם מוסרי, אדם ערכי, אדם טוב, אדם איזה, כמו כולנו, כולנו את הסרטות שלו, לא משנה, לא עושה עכשיו ביוגרפיה של עגנון, אבל סך הכל דמות חיובית. ביאליק היה דמות, מעבר לזה שהיה מחלל שבת ואוכל נבות טרפות, היה גם דמות מאוד בעייתית וכו'.
בנקודה הזאת הוא כאילו יותר קשה.
שונה לגמרי, שונה לגמרי. אתה גם רואה הכתיבה של עגנון, כתיבה המון מקורות בשימוש בחז"ל וזה, זה משהו אחר. שוב, אני לא אמרתי שצריך דווקא, לא אמרתי. הם חיו אותה תקופה, ביאליק ועגנון חיו בערך אותה תקופה, כן? אבל זה מנהלים אחרים לחלוטין. מי שרוצה לקרוא ספרות, אז זה טוב, שקם משם.
אני שומע במערל מה שמתיר פה את חוכמת הטבע, זה כאילו לשרת את התורה.
הוא יאמר את זה מפורש בהמשך, הנה חינם. מה הבעיה? שאין לזה גבול. כלומר, זה לא, אין משהו בחוכמת הטבע שלא יכול לשרת התורה. כאילו, השאלה היא כזאת, אם מותר ללמוד את זה, בשביל מה? השאלה תמיד בנויה בשני שלבים. האם מותר או אסור, זה כפירה, זה לא כפירה, זה מקלקל או מקלקל. שלב בית נגיד שמותר, בשביל מה לעשות את זה? אז פה אני אומר פה, זה ההבדל בחוכמת הטבע לבין המשל והמליצה. המשל והמליצה מותר ללמוד, אבל פשוט מיותר, אין שום סיבה ללמוד את זה. אז לכן, אם תמצא זמן שלא ימלא, תקרא. לעומת חוכמת הטבע, א' מותר, ב' צריך. יש בזה דברים טובים. כן? אז לכן, למרות שזה ביטול תורה, בכל תלמד את זה. כמובן, במשך הוא יאמר, תעשה את זה, אני לא בטוח שנספיק להגיע לשך, זה כבר אומר לך בעל פה, הוא מדגיש מאוד מאוד שחשוב שתמיד זה יהיה בשלושה תנאים. אחד, שזה יהיה בשלב ב', כלומר, קודם כל תתמלא בתורה ואז תגיע לחוכמה. שתיים, הכמות תהיה קטנה ביחס לגימוד התורה. ושלוש, היחס הנפשי. עשה תורתך קבע וחוכמתך הרי. עכשיו פרפרזה על הלכתך הרי. מה באמת חשוב לי בחיים? תורה. אם אני לא מתגלב, לא נורא. אני חושב שפעם שמעתי משמר אבליסטיין זצל בשיעור, שהיה דוקטור ספרות אנגלית. בסדר? הוא הביא שיעור על מה הרבי ישמעאל רצה להגיד לו זמן, זמן שהוא לא יאכל לו לילה. הרי אין זמן כזה. מה הוא רצה להגיד לו באמת? הוא אומר, תקשיב, אם תמצא זמן שהוא לא זמן אפקטיבי בפני עצמו, תקרא את זה. למה? כי את החיים שלך אתה צריך למלא בלימוד תורה. זה התפקיד שלך בחיים. זאת המשימה שלך להיות. דיברנו קודם לפני שאתם הייתם פה, רבי נון, על איזה גאון בבני ברק שהרב ישראל שניאור, שאומרים עליו שהוא יודע 200,000 ספרים בעל פה. בסדר? אני לא יודע אם הוא יודע 200,000 או 20,000, אני לא יודע 20 עמודים בעל פה. בסדר? יש לי הרבה עדיין מה ללמוד. לא התחלתי לגמור. אז יש לי זמן לקרוא כל היום ספרות ופיזיקה וכימיה וזה וזה. קצת, כן, להכיר פה ושם דברים, כן. ומי שהולך לעבוד בזה, אחד הולך להיות כימאי, שילמד כימיה, טוב, חשוב מאוד שילמד כימיה כמו שצריך, אחרת הוא יהרוג אנשים. בסדר? אבל האדם הרגיל שלא עובד בזה, תקרא שיהיה לך ידע כללי, אי אפשר להיות בורים ועמי ארצות. בסדר? אבל להשקיע בזה אנרגיה, שוב, זה לא משהו רע, זה לא מזיק, אומר המהר"ל, זה לא מקלקל. אלא מאי? עכשיו, אני חייב פה כבר להגיע לרצוג, כי אני לא בטוח שנספיק להגיע אליי בסוף. צריך לזכור, שבין תקופת המהר"ל לתקופתנו יש פער עצום, והוא. שחוכמת הטבע, מה?
פיזור החוכמה.
הפיזור ובעומק שלה, החוכמה הפכה להיות בסיס הכפירה. אוקיי? בזמן המהר"ל החוכמה לא רק היא לא בסיס הכפירה, להפך, בסיס האמונה. מי היו גדולי החכמים המועמדים בזמנו? הכמרים הנוצרים. איפה החוכמה הייתה מצויה? איפה היו המילה אוניברסיטה? מה משמעותה דרך אגב במקור? כן? אוניברסיטה זה מילה דתית. כן? זה יוון, אבל זה מקום שלומדים בו חכמי הדת. חכמי הדת הם היו מלומדים.
אז זה היה מושג של דת אצל היוונים?
אצל מה?
מושג שם...
כן, כן, לא בדיוק כמו אצלנו, זה משהו קצת שונה. זה שונה קצת, הדת של היוונים שונה קצת, כן, אבל... החוכמה הייתה מיועדת לחכמי הדת. דיברנו על שבוע שעבר, נזכרנו, הזכרנו את זה, שמת הכמרים, הם היו המשכילים. שדלת העם, לא יודע שכל יוכתוב בכלל. בסדר? שהם גם היו, כל גדולי הרופאים, כל גדולי האסטרונומים, כל גדולי החוקרים, היו אנשי הדת של האסלאם, של הנצרות, לא משנה. אדרבה, הם השתמשו במדע כדי לאשש את הדת. ואם משהו במדע סתר את הדת, למשל, הזכרתם קודם את גלילאו גליליי, כשהוא בא ואמר משהו שנתפס ביניהם כסתר את הדת שלהם, לא ברור שזה נכון, אבל לא שנתפס כסתר את הדת, זה צרבו אותו פשוט מאוד. כלומר, לא היה מקום למדע כסותר את הדת. ב-500 שנים האחרונות, במיוחד ב-100-200 שנים האחרונות, המדע נתפס על ידי אנשים מסוימים כסותר. עכשיו, למה אני אומר נתפס? כי יש פה שני חלקים. יש חלקים שממש נכון נראים סותרים. אבולוציה, גיאולוגיה וכו'. יש חלקים שהם כשלעצמם לא נראים סותרים, אבל מה הם גרמו פעילות פסיכולוגית? אם אני יודע את כל חוקי הפיזיקה והכימיה וזה, אני אומר שגרוס, מה, אני צריך אלוקים בעולם הזה? אני נשאר במקום לאלוקים? מה אני צריך אותו בכלל? אנחנו הכי חכמים. אנחנו יודעים לנתח את האטומים, אנחנו יודעים לנתח את זה וזה. לא משנה שזה טמטום שאין כדוגמתו. כי כל מה שאתה יודע זה מה לעשות. לנתח את מה שעשה היוצר המופלא הזה, היום דף יומי של היום, אין צור כאלוהינו, אין צייר כאלוהינו. זה פשוט מופלא, זה אומר את המופלאים, הצייר האלוהי הזה. שלא כמדף יומי היום, לא כמדת בשר ודם, מדת הקדוש ברוך הוא. צייר בשר ודם, צייר על הקיר ציור, נשאר, אין בו שום נשמה, שום כלום. שבוך הוא יוצר בו נשמה, אבל תעזבו, לא רק נשמה, גם המשקפיים האלה. ממה עשה אותם, מי שיצר את המשקפיים? מהטובים אלוקיים. מי יצר אותם, מי קיים אותם כל רגע ורגע. אבל זה כבר שלב ב', שלב א', המדע נתפס כמייתר את הדת. או סותר או מייתר. ולכן זה מראה שאלה חדשה, זה משהו אחר. עכשיו, על גבי הסותר או מייתר, בוא נוסיף עוד דבר, והוא הדבר הטכני, והוא המעטפת. כשאתה רוצה ללמוד עם פיזיקה וכימיה, איפה אתה עושה את זה? אתה יודע שבשבת המדגן יש ביטוי שנקרא מעבר לכביש. כן, שאת המדינה נמצאת ברמת המידר, ויש כביש גר, ומעבר לכביש נמצא המקום שאני לא אזכיר את שמו פה עכשיו. כן, מטעמי קדושה וטומאה. המקום שבו הרב צודאי אומר, רק שם לא ללמוד. כשבא לשאול אותו איזה אוניברסיטה, אומר, רק לא שם. כל מקום תלך, רק לא שם. עכשיו גם ראינו כמה הוא ראה ברוח הקודש שלו, מה?
עכשיו
זה התחיל
דווקא
בתפיסה
שנשלב את התורה עם
זה תרומה. זה מעלה שאלה מצוינת, הנה, האם זה לא מראה שזה לא עובד? אפשרות אחת, אפשרות שנייה, לא, זה יכול היה לעבוד, אם היינו עושים חון לב, לא עובד, עובד, כן? שבוע שעבר הבאתי פה את הספר שערי תלמוד תורה של הפרופסור של יהודה לוי, זכרונו לברכה, שהקים לו חון לב, היה פרופסור לפיזיקה, וכדומה משהו כזה, לא זוכר בדיוק מה היה התחום שלו, יקי אמיתי מצייק, אתה חכם גדול מאוד, שכתב ספר, ביי, שרתי להביא את זה היום, טוב, אני אביא את זה שבוע הבא, אני חייב לקרוא לכם, ללמוד לכם את ההקדמה של הפני מנחם לספר הזה. נשאיר את זה, בזה נפתח את העיסוק שלנו שבוע הבא ביחס של החסידות. את הספר שאתה אומר, אתה לא משנה, בכל מקרה, שבוע הבא נראה לי שנגיע לזה, לא נגיע לזה היום, אנחנו צריכים לגמור את המהר"ל. אל תראה להם, קראו את הכל הלימה לבוא שבוע הבא בשיעור. לא. בקיצור, אז איפה היינו מה אמרנו? אפשר לייצר, והקימו מוסדות כאלה. ברילה נכשלה. אתה בתפקיד של אחד משמעי, זה כולם מבינים, נכשלה, זה היום כבר רשמי, זה לא שאלה בכלל, כן? נכשלה, ולא רק זה, אלא מעבר היום במוקד בועד בעתי. אז מילה יוצא, שביחס למקצועות החול היום, אחרי שעברנו את המערל, יש לנו עדיין שלוש מסוכות. מסוכה אחת זה המדע שסותר את היהדות, מדע שנייה זה מדע שמייתר את היהדות, ומסוכה השלישית זה המעטפת. אני רוצה ללמוד מדעים, איך אני עושה את זה? אז בהמשך המערל אומר פטנט, מפי ספרים ולא מפי סופרים. אגב, אתה שזכרנו קודם, כן? אומר, אני פשוט מתחצר עכשיו, תרצו, תקרו אותי אחר כך, אני אומר את הנקודות המרכזיות, כי הזמן כל המשל, אני אקרוא את הכל בפנים. אחד הפטנטים שהוא מציע, הוא אומר, ההשפעה הנפשית, אדם מושפע כשהוא עומד מהאנשים, זה שמיים וארץ, עכשיו הוא עומד בספרים. ממש רואים את זה, בעיניים. בסדר? בגלל שהיו עיניך לראות את מוריך, זה מובן החיובי, אז גם מובן השלילי. אז הדרך השלילה, כמו שאני מבין שתורה מרב, זה תורה אחרת, מה שתורה מספר, אז מה? אז אותו דבר גם פה. שדה, אני את הספר שהוצאתי עכשיו לאחרונה לאור, ספר תנחומיך יש השם ונפשי, שזה נקרא לוגותרפיה יהודית חסידית. היה לי ויכוח עם איזשהו רב מסוים, אני למה אתה כתב לוגותרפיה? מי שאמר לך להזכיר את ויקטור פרנקל גו, היהודי, גולל, תביא מקורות תורניים על הרעיון של זה, ואני בסוף כן החלטתי לכתוב את זה מכמה וכמה סיבות. אבל אני חושב שחלק מהעניין פה, אתה שואל אותי אם פרנקל היהודי כשר, הוא לא היהודי כשר, מעבר לזה שהוא היה בעצמו באורחות חייו, אדם לא שומע תורה ומצוות, ונשוי לגויה ונישואיו השניים אחרי השואה, וכולי וכולי, הוא ניח תפילין גם, לא משנה, זה כמו כל הדמות המורכבות. ברור שהוא לא אדם, הוא איש מופת בעיניי ללמוד ממנו. בסדר? לא למדתי ממנו, קראתי רק את ספריו. ואני ממש מרגיש, ואני למדתי קצת לוגותרפיה תקופה קצרה, יש בהרצליה מקום שנקרא מכללה ללוגותרפיה. בראשה עומד יהודי דתי, שקוראים לו אבא פרנקל, אין שום קשר משפחתי אבל, בסדר? פרנקל, פרנקל גזירה שווה, אבל הוא לא קשור אליו בכלל משפחתית, הוא למד אצל פרנקל, פרנקל דרך צריך להגיד, הוא למד אצלו, ויש לו מכללה בהרצליה די מצ'וקמקת, אין שם הרבה תלמידים, לא כך הולך עכשיו, לא יודע מה זה. אני הלכתי לעשות שם קורס. יש שם איזה מין קורס מזורז כזה למחנכים, שאתה מגיע פעם שבוע, שלושה שבועות, משהו כזה, כמה שעות, משהו כזה, 10 שעות הכירות עם הלוגותרפיה. בסדר? אמרתי, אני רוצה כן לשמוע קצת תורה שבעל פה. הוא אמרתי, אדם דתי, גפי שמיים, ממש, אדם ממש, יהודי חיובי מאוד, בן תורה. אמרתי, נמד ממנו. באתי, וכשהתחלתי לשמוע אותו מדבר, פתאום הרגשתי, משהו חורק לי פה. משהו, הנשמה של פרנקל נכנסת פה בתוכו. אתה לא יודע, הנשמה שלו, אני יודע, הנשמה שלו תאורה, הוא היה יהודי, אבל הנפש, לא רק הנשמה. לא, אני רוצה את הספר, ברחתי משם אחרי הדבר הזה. עכשיו, אתה יודע, פעם ניגש אותי, הייתי איתו, שולח לזה דואר אלקטרוני, להבין איזה משהו, אבל לא, היכולת להתמקד בספרים, שאני אתמונה לגמרי, ותכף פה בהקדמה הבאתי דברי המהר"ל, של החלוקה אותי בחוכמה לבין תורה, כי אני חושב שזה היסוד, אני אגיד שאנחנו נכנסים לתורות פסיכולוגיות של גויים. עכשיו, כבר הלכנו שלב אחד קדימה, כי בפסיכולוגיה, אופה, פסיכולוגיה זה כבר מאוד מאוד גבולי, איפה קו הגבול בין תורה לבין חוכמה, זה אישיות של בן אדם, זה המון מוסר. השטויות של פרויד בנויות על תפיסות מוסריות מעוותות. זה בכלל, זה ברור לחלוטין, כל אחד רואה את זה, כל אחד יודע. אז כן ללמוד או לא ללמוד מהם. אז בא אותו רב שהתווכח איתי על הלוגותרפיה, ויש שם שורה כזאת של רבנים שמנסים לתת כל מיני בתי מדרש כאלה לפסיכולוגיה יהודית, בלי שום דבר גוי, הרב גינסבורג והרב טל, וכל מיני בתי מדרש כאלה שזה. כן? זה גישה אחת. גישה שאני אומרת, לא, פסיכולוגיה של הגויים, של היהודי החילוני לא משנה אותו דבר, לצורך העניין שום הבדל. היא פסיכולוג, היא חוכמה. חוכמה בגויים, תאמין. אפשר לקבל את זה, מה צריך לעשות? המון 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 סינון. זה השאלה, אפשר, אי אפשר, מי יעשה אותו? וואו, שאלה,
מי?
שאלה קשה, שאלה קשה. אני הקטן מרגיש שמי שצריך להגדיר את גדולי ישראל, ולכן אני הולך בעקבותיהם.
גדולי ישראל צריכים לדעת את המציאות הזאת, משום שיגדירו, הם לא ידעו.
ברוך השם שאני זכיתי להיות בקשר עם גדולי ישראל כאלה שיודעים אותה, בסדר? כשאני שאלתי את זה מורי ורבי יעקב אריאל פעם, ודנתי איתו משהו בפרנקל, אז אמרתי לו משהו שהוא אומר בספר הרופא והנפש, אמר לי לא, זה בעילה לא מודע, כן? זאת אומרת, לא רק שהוא מכיר את פרנקל, גם יודע חלקה באיזה ספר זה נמצא. אז הוא מכיר, כן, הרב יעקב אריאל, הרב יעקב אריאל. אז הוא מכיר, הוא מסנן את מצוינת, וכשאני ישבתי איתו הרבה פעמים לדבר על פרנקל כל מיני דברים, אמר לי, זה רעיון של פרנקל שהוא נגד התורה. לא זוכר למה הוא אמר לי, זה פעם אחת היה משהו, אמר לי, זה נגד התורה. אני באתי עם זה, התורה לא מסדה, הסביר לי, למה כמו משכנע אותי? בסדר, זה המסננת, יש גדולי ישראל שמכירים. מה הבעיה? שבאמת להגיע לזה זה כמעט בלתי אפשרי. כמה ידע צריך? צריך לדעת את כל התורה כולה. צריך לדעת את הפילוסופיה והחוכמה של הגויים. כמה אנשים יש כאלה בדור? אז בואו נתן לנו בכל דור שוטל כמה בודדים. אני חושב שבדור האחרון נתן לי 3 אנשים כאלה. כן, בדור הקודם. מה? תן לי להגיד את השמות החיוביים, אל תרים לי להנחתה. לדעתי היו 3 ענקים שעליהם אין ויכוח, בסדר? אני חושב, זאת דעתי, שאני אתווכח איתי כמובן, אני חושב שאי אפשר להתווכח, שזה היו הרב קוק, הרב סולובייצ'יק, הרב מלובביץ'. הם היו 3 האנשים היחידים, אני חושב, בדורנו, אפשר להגיד שכל התורה פרוסה לפניהם וכל חובת הגויים פרוסה לפניהם. בסדר, לא הכרתי הדבר אף אחד אחר. היו כמה אחרים שהיו גם וגם, קצת, פה ושם. הכרתי עכשיו דמות אחת מבין מה שנקרא ליגבית של החברה האלה. בסדר? לא אמרתי שלא. אבל היו עוד כל מיני אנשים, כל מיני תופעות מעניינות למיניהם. אבל באמת אנשים שכל התורה וכל חומת הגויים מונחת בכיסם, שלושת אלה שהזכרתי עכשיו.
אני ידוע את הפילוסופיה של אותה חוכמה, כאילו.
כן, נדעו אותה.
מאז קשה, רב
זה... כן, רב
זה... אבי לא באביץ' והרב בסובץ'.
כן.
ואני חושב שהם מסננת מצוינת. בסדר? הם מסננת מצוינת. לי אישית נוח, כל אחד יכול להגיד, דרכים כאלה, דרכים כאלה, אפשר להתווכח חינוכית, אבל הם מסננת טובה שהולכת בעקבות המערה לזה שאמרנו פה. יש חוכמה ויש תורה. תורה לא שומע מחוכמה, כן. מה נכנס לדעת חוכמה? כמו שאמרנו קודם, נחלק את זה למדרגות, יש דברים. יש, תחיל מהכימיה, פיזיקה, יחסית קל, הכי פשוט. כן, ביולוגיה, זיאולוגיה, כל הדברים האלה, מאוד קל לקבל מהם. יש בתוכו איזה נישה של, של, של אבולוציה וכו', זה נותק רגע בצד. הלאה, עוברים שלבים הבאים, מגיעים לפילוסופיה, זה יותר מסובך. פסיכולוגיה עוד יותר מסובך. תשימו לב, דעתי פסיכולוגיה יותר קשה מפילוסופיה. בסדר? עוד יותר מסובך. בכל אחד מהמדרגות שאנחנו עולים צריכים יותר מסננת קפדנית. צריך מסננת יותר דקה. אתם יודעים שכמו שיש בודקים שרצים, יש מסננת בקמח וכמה לנפות. יש נפות שונות. כשמגיעים לפסיכולוגיה צריך נפה דקה מאוד. דקה מן הדקה. כן? לא סתם. אבל גדולי ישראל יש לנו את הנפות האלה. בסדר, ולפעמים דרך אגב, מה גדולי ישראל עושים? יש להם ענווה. הוא נשמע, בזה אני לא מבין, תלך אצל הרב פלוני אלמוני. בסדר? היה פעם אחת שהייתי אצל הרב אריאל באיזה נושא מסוים, אבל אני לא מספיק מבין מה נושא, אז תהיה אצלנו, אמר לי איזה מישהו מסוים, תהיה אצלנו. זאת אומרת, חיים גדול שבקיא בנושא הזה, הוא ניתן, יש ברוך השם לכולנו, יש גדולים מעלינו. חסדי השם שחשבו הוא לא אלמן ישראל, ושתל בכל דעות המדי חכמים, צריך לעשות את זה, אבל צריך לעשות את זה בזהירות גדולה. עכשיו, עד כאן כמובן כל זה היה רק מבוא. שבוע הבא נראה את התפיסה החסידית, שאני אומר לכם במשפט אחד כדי שתקבלו מה שנקרא פרומו, טעם לפעם הבאה, כמו שעושים בטלוויזיה, רוצים שאני אספר לכם, אתם לא יודעים, כן, אבל בטלוויזיה, החוכמה בפרומו זה לעשות לך משהו שיגרה אותך לראות הפעם הבאה, לא רק קטע מהסרט הבא, אלא קטע שמגרה. מה? כן, כן, בהמשך שלו, כן. הנקודה שההגות החסידית עשתה פה, זה פתאום התבוננות פנימית אל הדברים. עד עכשיו כל מה שראינו, זה נבע בעיקר מהייתי קוראים הפרקטיקה. מה יקרה אם תלמד את הדברים האלה? זה יהיה לא טוב, כן? ראינו שבוע שעבר הראשונים, המהר"ל. ההגות החסידית פתאום עצרה ואמרה, רגע, למה? מה עומק הרע? מה, זה, יש איזו קליפה שם? יש איזו טומאה שם? מה רע בחוכמת הגויים? ולכן במילה אנחנו צריכים להתייחס אליהם. זה עליית מדרגה. זה ניתוח עומק של על מה יושבת חוכמת הגויים באופן קבלי. בסדר? איפה זה מגיע בעולמות? בהשתלשלות, כמו שיש סדר ההשתלשלות, סדר ההשתלשלות. שהקדוש ברוך הוא יש סדר ההשתלשלות של הבריאה, יש סדר ההשתלשלות של ההתגלות של החוכמה האלוהית בעולם הזה. בסדר? איפה הגויים עיוותו בסדר ההשתלשלות? באיזה נקודה בתוך המערכת הזאת היה עיוותים? פה יש תפיסות חסידיות עמוקות מאוד שמנתחות את זה, כולל לפעמים גם השלכות פרקטיות, בחלקם זה נשאר ברמה תיאורטית, צריך לחשוב איך ליישם את זה. המהר"ל פה היום היה מאוד יישומי, יש כאלה שנשארים באוויר. אז השם נראה שבוע הבא, נקדים איזה פתיחה ככה של פני מנחם, אחרי זה נראה שבוע הבא דעה אחת, ובשבוע שאחרי זה נראה עוד שתי אסכולות, וכך נוכל את התמונה שלמה ומקיפה, שנוכל לחיות את החיי מעשה. בסדר? גם אני חייב להדגיש שנוסיף גם שבוע הבא בעזרת השם, בהשוואה להגות החסידית גם קצת ניגע במכתב מאליהו וכמה הוגים תורת המוסר שגם כן נוגעו בנושאים האלה ונראה את ההשוואה אליהם, בעזרת השם. בסדר? יש לנו תמונה שלמה. בעזרת השם. לא שלמה, אבל...